אז בואו נתאר לעצמנו את התרחיש הבא. נוחתים באתונה באמצע אוגוסט, השמיים כחולים, הכל באמת נראה מושלם.
חם, אבל מושלם.
בדיוק, חם בטירוף. עושים את כל הדרך למעלה, ממש מטפסים לכיוון האקרופוליס, עם כל הציפייה לראות את הפלא הזה של העולם העתיק, ואז מגיעים לשערים ומוצאים אותם פשוט נעולים, עם שרשרת.
וואו, כן. וזה קורה לא מעט?
לגמרי. ולמה זה קורה? כי פשוט חם מדי. הרשויות סוגרות את האתר כדי למנוע מאנשים להתעלף מהחום שם למעלה. וזו לא איזו סצלק מספר מדע בדיוני, זו המציאות שמופיעה שחור על גבי לבן, כשאוספים את כל העדכונים של מדריך יוון לישראלים לשנת 2026.
נכון, וזה ממש משנה את כל התמונה.
המטרה של הצלילה לעומק שלנו היום, מתוך כל חומרי המקור האלה, היא לקחת את היד הזה, שתמיד נתפס כ, אתה יודע, החצר האחורית שלנו. המקום הזה שאפשר תכלס לזרוק בגד ים למזוודה, ולטוס אליו בלי לחשוב בכלל.
כן, הספונטניות בהתגלמותה.
בדיוק. ולהבין איך בעצם מטיילים שם היום ב-2026. כי מסתבר שכדי לחוות את יוון כמו שצריך עכשיו, נדרשת תוכנית פעולה הרבה יותר מתוחכמת.
תשמע, הפער הזה בין התדמית הנוסטלגית שיש לנו בראש של טברנות קטנות ושקיעות איטיות, לבין המציאות הוא באמת מרתק. אנחנו מדברים על מדינה שמתמודדת עם לחצים אדירים.
שזה משהו שלא חושבים עליו כשמזמינים כרטיס.
ממש לא. החל משינויי האקלים שמשנים לגמרי את פני העונות, דרך עדכוני ביטחון, ועד למערכות טכנולוגיות ובירוקרטיות, הכל נועד לשלוט בגלי התיירות העצומים האלה. להבין את המנגנונים האלה, זה תכלס ההבדל בין חופשה זורמת לבין שרשרת של תסכולים.
אז אוקיי, בוא נפרק את זה ונתחיל מהבסיס של הבסיס. איך בכלל נכנסים פנימה? עד עכשיו התרגלנו שמעבר גבול באירופה זה חותמת זריזה והחוצה.
נכון, עוברים בלי למצמץ.
אבל חוקי המשחק השתנו. קודם כל, יוון היא חלק מאזור שנגן, מה שאומר שפועל שם כלל ה-90 על 180.
שזה אומר שאין צורך בוויזה מראש?
בדיוק. אבל חשוב, מותר לשהות שם עד 60 יום בתוך כל חלון זמן של 180 ימים. וצריך לקחת בחשבון את המהפכה של הדרכונים. הדרקון חייב להיות בתוקף לפחות 3 חודשים מיום העזיבה המתוכנן. אבל הנה המלכודת שרבים נופלים בה.
תאריך ההנפקה?
כן. הוא חייב להיות מונפק ב10 השנים האחרונים. גם אם יש לו תוקף על הנייר לעוד 2 שנים, אם תאריך ההנפקה חצה את רף האסור, מבחינת אירופה זה פשוט לא רלוונטי.
ותראה, ההקשחה הזו לא נובעת מאיזה רצון סתמי להקשות על תיירים. מערכות ביקורת הגבולות של האיחוד האירופי עוברות שדרוג טכנולוגי מסיבי.
הכל נהיה דיגיטלי.
בדיוק. דרכונים ישנים בני יותר מעשור פשוט לא מכילים את השבבים הביומטריים הנדרשים לסריקה אוטומטית. זה עניין של ביטחון והגירה. ומעבר לזה, יש פה נקודה מרכזית מהחומרים שלנו לגבי ה-ETIS.
מערכת האישורים האלקטרונית החדשה. הרבה אנשים בלחץ מזה.
אז זהו, שנכון למאי 2026, המערכת הזו עדיין לא הופעלה במלואה.
באמת?
כן, היא מתוכננת להיכנס לתוקף רק לקראת סוף השנה. אז המשמעות היא שכרגע מי שטס בתקופה הקרובה, יש עדיין חלון זמנים שבו נכנסים עם הדרכון נטו בלי לשלם מראש ובלי אישור דיגיטלי. אבל זה חלון שעומד להיסגר.
טוב לדעת. וכאן מגיע עוד רובד של תכנון שפשוט אי אפשר להתעלם ממנו מהמסמכים, במיוחד כשאנחנו מדברים על תיירים מישראל. יש פה דיסוננס מאוד בולט. מצד אחד, מדברים על החופש של אירופה, ומצד שני, מופיעה באופן רשמי אזהרת מסע לישראלים ביוון.
רמה 2?
כן, רמה 2 שמוגדרת כאיום מזדמן. עכשיו, השאלה שעולה היא איך בעצם מגשרים על הפער הזה בפועל. הרי אי אפשר לנסוע לחופשה וכל הזמן להסתכל מעבר לכתף בחשש, נכון?
נכון, וזה בדיוק העניין של להבין איך לקרוא את המפה. המפתח הוא להבין את הסולם של אזהרות המסע. אזהרה ברמה 2, חשוב להדגיש, היא לא המלצה להימנע מנסיעה.
זה לא אל תוסו.
חד משמעית לא. היא פשוט מצביעה על כך שקיימת עוינות מסוימת כלפי ישראלים ויהודים, לרוב סביב הפגנות או מוקדים פוליטיים מאוד ספציפיים.
אוקיי.
אז המטרה היא לא לשתק את התיירות, אלא לשנות את רמת המודעות. ההנחיה המעשית היא להגביר הרנות, לא להידחף למוקדי חיכוך, ופשוט להתעדכן באתר של המטה לביטחון לאומי תוך כדי עשייה.
שמעי, זה מזכיר לי מאוד את ההיערכות לפני שנכנסים לים כדי לגלוש או לשחות.
איזה אנלוגיה מצוינת, כן.
נכון, כאילו, בודקים מראש את מצב הגלים, מבררים איפה יש זרמים מסוכנים. הרי לא נשארים בבית בגלל שיש גלים. בשביל זה באנו לים.
בדיוק.
אבל אנחנו מצוידים בידע איפה בטוח לפרוס את המגבת ואיפה עדיף שלא. מודעות חכמה מנצחת פאניקה.
לגמרי. ובדיוק מאותה סיבה, המודעות הזו חייבת לחול גם על האקלים. שזו, אני חושבת, התגלית הכי מפתיעה בנתונים שריכזנו כאן.
או, האקלים. בואי נדבר על זה. הקיץ ביוון.
כן, תיירות הקיץ, אותה נהירה ענקית של יולי ואוגוסט, מתנגשת היום חזיתית עם המציאות. גלי החום בים התיכון פשוט הפכו לתחופים וקיצוניים. וכמו שאמרת בהתחלה, כשסוגרים את האקרופוליס בצהריים, זה לא איזה צד סמלי.
זה עניין של סכנת חיים, תכלס.
ממש ככה. זה אתר שכולו אבן ושיש. זה מחזיר את קרינת השמש ומייצל אפקט של תנור פתוח בלי טיפה צל. מבחינה בריאותית, זה סכנה להתייבשות ולמכות חום.
וזה תכלס הופך את כל מה שחשבנו על עונת התיירות הקלאסית על הראש. כי אם הקיץ הופך לזמן בעייתי, הפוקוס עובר לעונות המעבר.
נכון, האביב והסתיו.
כן, האביב, שזה אפריל עד יוני בערך, והסתיו בספטמבר-אוקטובר. הם עכשיו הזמן האידיאלי. ויש במקורות שלנו נתון ממש מרתק על ההבדל ביניהם.
אה, לגבי הים.
כן. באביב הכל נורא ירוק ופורח, אבל הים. כפו.
מי קרח מהחורף? זה לאמיצים בלבד.
בדיוק. אבל בסתיו, המים שומרים על החום שהם צברו כל הקיץ, ואז מקבלים את השילוב המושלם. אפשר ללכת באתונה בלי לקרוס מחום, והים עדיין מזמינים לרחיצה.
ויש גם את החורף, שאסור לבטל אותו.
חורף ביוון? זה נשמע קצת לא אינטואיטיבי.
זהו, שחודשי דצמבר עד פברואר מציעים חוויה שונה לגמרי. נכון, זה לא לחופי הים, אבל אתונה מתגלה כיעד חורף עירוני קלאסי. יש משהו קסום בלשבת בטברנה מחוממת בפלקה, בלי תורי הענק של התיירים, ולחוות את העיר ממש כמו המקומיים.
זה באמת נשמע מעולה, והבחירה מתי לטוס בעצם מכתיבה את השאלה הבאה, לאן טסים וכמה זמן. כשמסתכלים על הנתונים, הנגישות ליוון מישראל היא פשוט פסיכית.
חסרת תקדים.
שעתיים ועשר דקות לאתונה, עם אלאל, ארקאה, וויזר, מה לא. ויש טיסות ישירות לאיים, 45 דקות לסנטוריני, שעה ו-40 לקריטים, או רודוס. זה יוצר פיתוי מאוד גדול לבנות מסלולים גרנדיוזיים, לא? כאילו, יאללה, בוא נעשה גם אתונה, גם אי, וגם לקפוץ להרים.
וזו בדיוק הטעות הלוגיסטית הכי נפוצה שאנחנו רואים בחומרים. הניסיון הזה לבלוע את כל יוון בביקור אחד. כשמחשבים את זמני המעברות, הצ'קין, הנסיעות, מעברים דחופים, פשוט שורפים יני חופשה.
אז מה הנוסחה שעובדת לפי המדריך?
מיקוד. אם יש לכם, זאת אומרת, אם מתוכנן טיול של 3-4 ימים, ההמלצה היא חד משמעית להישאר רק באתונה.
רק אתונה, לא לרוץ.
כן. אקרופוליס, אגורה עתיקה, שוטיטות נעימה. אם מרחיבים לחמישה עד שבעה ימים, אפשר לשלב את אתונה עם אי קרוב, שנגיש בהפלגה קצרה מפיראוס, או פשוט לטוס רק לקרטים ולהתמקד שם.
ואם כבר מדברים על לוגיסטיקה, צריך להזכיר את מטאורה. המנזרים האלה שתלויים על צוקים, תמונה שכולנו מכירים, זה אתר מורשת עולמית, אבל המדריך מבהיר שזה לא איזה משהו שעושים על הדרך מאתונה.
ממש לא על הדרך.
כן, צריך היערכות נפרדת, ולפחות לילה או שניים במסלול יובשתי בצפון, אי אפשר להתייחס למרחקים שם כמו בארץ.
ועוד נקודה שמעשירה מאוד את המסלול ובולטת במקורות שלנו, היא ההקשר היהודי והתרבותי.
או, זה מעניין.
מעבר למיתולוגיה היהודית, יש שם היסטוריה יהודית עמוקה. סלוניקי, למשל, נקראה פעם ירושלים דה בלקן.
וואו.
כן, מרכז חיים יהודי משקשג לפני השואה. ביקור שמוסיף רובד היסטורי מטלטל. וברמה הפרקטית, למטיילים שומרי כשרות יש היום היערכות מצוינת, מסעדות כמו גוסטיג'ו גלטונה ומרכזי חב"ד שמתחזקים רשימות סופרמרקטים מעודכנות.
זה נותן המון שקט נפשי. והשקט הזה מוביל אותנו ישר ללב העניין המעשי, התקציב.
הכסף הגדול.
כן. שכאן זה באמת נהיה מעניין, כי יוון היא מדינה של ניגודים. נכון למאי 2026, האירו עומד על משהו כמו 3.27 שקלים. כשלוקחים את זה למוצרים בסיסיים, רואים שבאתונה הקפה יעלה סביב 2.60 או 2.80 אירו, שזה נוח ומשתלם.
לגמרי סביר.
אבל הבעיה מתחילה כשמנסים להשליך את המחירים של הטונה על האיים. פתאום מגיעים לסנטוריני או מיקונוס ומקבלים הלם מחירים מוחלט. פער פסיכי.
תראה, הפער הזה הוא לא מקרי, וזה לא רק מלכודות תיירים, למרות שיש גם כאלה.
אז מאיפה זה נובע?
קודם כל, זה מיתוג של פרמיום בינלאומי. אבל מעבר לזה, יש פה לוגיסטיקה של שרשרת אספקה. תחשוב על זה להעביר מים מתוקים, דלק, מזון טרי, לאי מרוחק באמצע הים.
הכל מגיע במעברות.
בדיוק. זה עולה הון, והעלויות האלה מתגלגלות ישירות למחיר של החדר והסלט היווני שאתה מזמין. זו לא כלכלה של עיר יבשתית שמחוברת לתשתיות.
הגיוני. וכשמסתכלים על האטרקציות, המספרים מראים שחייבים תכנון. כניסה לאקרופוליס 30 אירו. מוזיאון האקרופוליס עוד 20. ארמון קנוסוס בקרטים 20 אירו. אלו סכומים שמצטברים, במיוחד למשפחה.
וההמלצה להגיע לאקרופוליס מוקדם בבוקר היא לא רק בגלל החום, אגב.
אלא?
התורים. מי שמגיע מוקדם עוקף את תורי הענק.
טיפ מעולה. ודיברנו קודם על לוגיסטיקה, אז תחבורה. מעבורת מפירוס לסנטוריני מתחילה מ-46 אירו. אבל העלות האמיתית פה, תכלס, היא הזמן.
שזה בין 5-11 שעות הפלגה.
11 שעות. זה לשרוף יום שלם מהחופשה. בגלל זה תכנון מראש הוא קריטי. רואים את זה אפילו בהגעה משדה התעופה באתונה למרכז. אפשר לקחת מטרו ב-9 אירו, או את אוטובוס האקספרס X95 ב-5.50 אירו. מי שבא בספונטניות בלי לבדוק, עלול לשלם עשרות אירו על מונית.
ופה אנחנו נכנסים לנקודה הטכנולוגית. ב-2026 אי אפשר פשוט לנחות ולחפש איזה וי-פיי מזדמן בבית קפה כדי לנווט את כל הלוגיסטיקה הזו.
ממש לא. המקורות מאוד ברורים לגבי זה. הפתרון הכי נוח היום הוא פשוט כרטיש סים דיגיטלי בינלאומי, האי-סים.
כן, אפליקציות כמו אירלו או יסים.
בדיוק. זה עולה בין 4-31 דולר ותופר את כל הפינה הזו.
המעבר לאי-סים זה באמת דוגמה לשינוי עצום. פעם, לנחות בחול אומר לחפש קיוסק, לשבור את השיניים בשפה זרה כדי להבין איזה חבילה לקנות, ולהתעסק עם פלסטיקים קטנים.
ולפחד לאבד את הסים הישראלי.
כן. היום הכל קורה מראש. נוחתים והטלפון כבר מחובר. זו עצמאות טיפולית מלאה מהשנייה הראשונה.
אז אם ניקח רגע צעד אחורה ונסכם את כל מה שאלינו מהחומרים בצלילה לעומק הזו, המסקנה די ברורה. יוון היא עדיין יעד מדהים, אבל ב-2026 אי אפשר פשוט ליפול לשם.
ממש לא. היא דורשת אסטרטגיה.
נכון. זה מתחיל מבחירת העונה הנכונה כדי לא להיתקע בחום קיצוני, ממשיך לתכנון כירורגי של המסלול וויתור על לעשות הכל בבת אחת. זה דורש מודעות לבירוקרטיה ולביטחון, וכמובן שליטה בתקציב ובטכנולוגיה, מהמעברות ועד האיסים. ההכנה הזו היא באמת מה שמבטיח חופשה חלקה.
אני לגמרי מסכימה, ומעבר להנחיות הפרקטיות האלה, יש פה משהו שגורם לחשוב קצת יותר רחוק. אנחנו רגילים לראות את יוון כמעין קפסולת זמן.
מוזיאון פתוח כזה.
בדיוק. עתיקות של אלפי שנים, שרידים, מיתולוגיה, אבל כשצוללים למדריך הזה, מתגלה מדינה שנמצאת ממש בקו החזית של כל אתגר מודרני אפשרי.
שזה מטורף כשחושבים על זה.
נכון, היא נלחמת בשינויי אקלים שמשביטים אתרים עתיקים, היא מנווטת בחוקי גירה ועזרות ביטחון, והיא צריכה לספק רשתות תקשורת ואפליקציות מהירות על אדמה מלאה בעתיקות. המפגש הזה בין העבר לעתיד הוא דרמטי.
וואו, איזו פרספקטיבה.
אז השאלה למחשבה היא כזו, בפעם הבאה שעומדים מול האקרופוליס, מצלמים תשרידים ומעלים לרשת דרך האיסים, על מה באמת מסתכלים? האם אנחנו מציצים להיסטוריה העתיקה, או שאנחנו בעצם עומדים בתוך מעבדה חיה, שמראה לנו איך ייראה עתיד התיירות העולמית?
זו נקודה פשוט מעולה לסיים איתה. זה באמת משנה לגמרי את האופן שבו נסתכל על החופשה הבאה שם. הפער הזה מספק המון חומר למחשבה. אז נשאר רק לחזור לחומרי המקור, לעבור על המדריך בעיון ולבנות את המסלול שהכי נכון ומדויק למי שמתכנן את הנסיעה הקרובה. עד כאן להפעם, עם הצלילה לעומק שלנו, תודה רבה על ההזנה, ושיהיה תכנון מוצלח.